אף אחד לא יכול להגיד לי שיש אמנות בינלאומיות, אנחנו תמיד אובר נתנו להם תנאי מחיה, לא על פי אמנות בינלאומיות, אלא על פי אמנות ישראליות ובתי המשפט של ישראל. היום לוקחים בנות ומכניסים אותם לבתי הכלא, ומחייבים אותם ללוות אותם למקלחות, כי הם לא יכולים ללכת לבד, אסור להם, צריך פיקוח.
חיילות ללוות מחבלים למקלחות.
חיילות בנות 18-19 עובדות בבתי הכלא, הבנו שהבנו מה קרה לאחרונה רק. אתה מבין? אז על מה אנחנו מדברים?
אין שם חפים מפשע לדעתך?
אף אחד לא.
ומה לעשות איתם?
לגרש אותם.
את כולם?
את כולם. את כולם לגרש מפה.
תת גונדר בדימוס, בית אילת, שלום.
שלום וברכה.
ברוכה הבאה לשיחת ביטחון, פודקאסט הביטחוניסטים. את הכרת את יחיא סנוואר. היית מפקדת כלא נווה תרצה, כלא שכם, עוד מקומות, הגעת למערך המודיעין של השב"ס, ואני רוצה לשאול אותך היום על נקודת המבט שלך, על אותם מחבלי חמאס ששוחררו בעסקאות והגיעו להנהגה בעזה, אותם מחבלים שהכרת בכלא, ומבט אולי קצת יותר רחב, מה אנחנו עושים פה, עזה, יהודה ושומרון, המזרח התיכון, אני רוצה לשמוע ממך הכל, על כל זה היום, חברים, קליק קטן על העוקב, תעשו לנו סאבסקרייב, ותהיו הראשונים לראות כל פרק, תעקבו הביטחוניסטים ברשתות, ואנחנו איתכם. בטי, בוא נתחיל רגע מהסוף, בסדר? יחיא סנוואר משתחרר 2011, עסקת שליט, מה את חושבת לעצמך?
אני קודם לכן, כשהתחילו לגבש את רשימות המשוחררים, וראיתי איזה רשימה של חלאות מתווספות לרשימה שלמעשה מי שהתעקש לגבש את הרשימות, זה היה הוא, יחיא סנוואר. הוא היה מנהיג מן הסתם שנבחר פעם אחר פעם בבחירות הכלליות בבתי הכלא בישראל, הרי מאפשרים להם לנהל בחירות, נכון שלא עוזרים להם, אבל הם מצליחים להתארגן ולהעביר מסרים באמצעות עורכי דין, באמצעות מבקרים, באמצעות רופאים, באמצעות כל מי שבא לבקר אותם במסגרת כזאת או אחרת. והוא נבחר פעם אחר פעם כמנהיג בכלל ארצי בארגון החמאס, ולמעשה הוא הוביל במהלך כל השנים את תפיסת העולם הג'יהאדיסט של הג'יהאד הקיצונית ביותר, הוא וכל אלה שהגיעו לכלא מסביבו. אנחנו מדברים על רבי מחבלים כמו עבדאללה ברגותי, שהוא שפוט ל-65 מאסרי עולם, מהנדס שהוביל פה פיגועים קשים, כמו אבאס אל סייד שהוא ממובילי הפיגוע במלון פארק, והרוצח של נחשון וקסמן, ג'יהאד יגמור, כל החילות האלה ישבו למעשה באגף שמור, משום שהם היו מחוללי טרור, גם מבפנים החוצה. והם הכירו טוב אחד השני, והם בנו תאי טרור שלמעשה, השב"כ שלנו ידע את זה, אנחנו העברנו מודיעין אונליין לגופי המודיעין האחרים, עם סינכרון מלא בין כולם. אנחנו ידענו שאלה אנשים שהם מחוללי טרור, והם מעולם לא הביעו חרטה על הפיגועים שהם עשו, וידענו שאנחנו הולכים עם השחרור של הקבוצה הזאת לתקופה מאוד קשה שתוביל אותנו לאסונות. אנחנו ידענו את זה, אנחנו לרגע לא חשבנו שהוא יהפוך להיות איזה פטריוט ציוני, או שהוא באמת, כמו שהגדירו אותו, פרגמיסט, הוא יוביל את עזה לכלכלה נכונה, את התושבים לחיים טובים יותר, יותר ישקיע.
כלומר, לא שיהיה בהכרח ידיד ישראל, אבל לפחות אם הוא עולה לשלטון בעזה, כמו שלימדו אותנו, כן? הרי הוא יעלה לשלטון והוא מבין שלא כדאי לו להסתכן, אז הוא ידאג לרווחת התושבים כדי להישאר בשלטון, ובזה הוא יתמקד, זה ככה לימדו אותנו.
ככה סיפרו לנו, כן, ככה סיפרו לנו מה שלא היה נכון, ועובדתית, הוא גם אף פעם לא הצהיר, כשהוא השתחרר, אנחנו שמענו את ההצהרות שלו, הוא השתתף בכל מיני כנסים, אני עקבתי אחרי כל מה שהוא אמר, במהלך השנים שהוא היה בחוץ, והוא פעם אחר פעם דיבר על השמדה שלנו, פעם אחר פעם הוא דיבר על הג'יהאד שהוא יוביל מולנו, ואחד לאחד הוא גם תכלס עשה את זה.
בוא נדבר רגע, אני רוצה לשאול, זה פשוט מדהים אותי לשמוע שהם מאפשרים להם גם בחירות בכלא, ויש לכם מודיעין שאתם מנסים לעקוב, אבל הם מנהלים ממש חמאס מנהל מערך שלם מהכלא, שזה, את אומרת, בשביל מה הוא בכלא, היה משתחרר וזה הכל.
תראה, הם מתוך הכלא, הם מתכווצים על פי השתייכויות ארגוניות. יש את הג'יהאד האיסלאמי, יש את הפתח ויש את החמאס, כן. הם מנהלים בחירות אחת לשנה, כאילו שהם דמוקרטיה מלאה. מתוך בתי הכלא הם מעבירים מסרים. אמרתי לך, באמצעות העלייה לרגל של עורכי דין, שאתה לא יכול למנוע את זה, ורופאים שפעם מפעם לפעם באים, צלב האדום, כל אלה בלדרים שלהם, שבעצם הם אלה שמעבירים את המסרים, ואת התיאומים שלהם בין בתי הכלא. זה בעיקר עורכי דין, שאתה בעצם לא יכול למנוע את הכניסה שלהם, אתה גם על פי חוק לא יכול לצפות או לשמוע או להיות נוכח בביקור של עורך דין לקוח כביכול, כן? ויש עורכי דין שהם מהרשות הפלסטינית, שבעצם הם לא חברי לשכת עורכי דין, והם לא אמורים לקבל ביקורים חסויים מול הלקוח שלהם, שהוא בעצם לקוח שהוא כבר שפוט לעשרות מסרי עולם, ואין פה עניין של לקוח עורך דין שהוא מנהל איזה דיון משפטי, ויש את החיסיון סביב זה, זה לא. אבל מדינת ישראל ובתי המשפט שלנו פעם אחר פעם מאפשרים לפגישות האלה להתנהל, ובאמצעות אותם עורכי דין, וכולנו יודעים, אנחנו יודעים בוודאות שהם מעבירים מסרים ועושים תיאומים בין כלל בתי הכלא, וככה הם מנהלים בעצם את הבחירות שלהם בין כל בתי הכלא בארץ.
מטורף. כלומר, יש אפשרות לפקח על הדבר הזה? זאת אומרת, אתם מאפשרים את זה, כי מה? כי אתם מבינים שזאת המציאות? או כי הם עושים את זה בדרך משלהם? אני סתם דוגמה מתאר לעצמי שמי שאחראי לאסוף את הפתקים, או אני לא יודע איך ההצבעה הזאת מתנהלת, אני מניח שגם יכול מאוד להיות שהוא מקבל את ההצבעות, ותלוי למי הוא נאמן, עושה עם זה מה שהוא רוצה, והנה, הכרזנו תוצאה, אני לא יודע. זאת אומרת, יש פה... איך אתם מעורבים בכל הסיפור הזה?
אתה מעורב, אתה יודע. עובדה שאני יודעת, אני מכינה... גם למודיעין, גם למודיעין הארצי, גם לכלל יחידות המודיעין בארץ, אמן, שבק וכל גופי המודיעין, את המבנה הארגוני, מי נבחר לתפקידים מסוימים, ראש זרוע כזה, מנהיג כזה, מי שאחראי על ההזנות לכלל התקשורת הישראלית ומגבש את עמדות ההלך הרוח הציבורי בישראל וכו'. אנחנו יודעים את הכל, מעבירים את הכל לגורמי המודיעין, וכולם יודעים את זה. זאת אומרת, כל גופי המודיעין יודעים את זה, כי הם ניזונים מהחומר הזה שמועבר אליהם באופן שוטף. השאלה, מה אנחנו עושים עם זה?
שאלה באמת, אני רוצה תכף לשאול אותך על יחיא סנוואר עצמו, כי את הסתכלת לו בעיניים ומכירה את האיש, שלשמחתנו הוא כבר לא איתנו, אבל הרבה שנים הוא עשה פה נזק גדול למדינת ישראל, והביא פה את הטבח הכי נוראי מאז השואה על העם היהודי. אבל לשאול אותך רגע על התנאים של האסירים, כי את מכירה את זה הכי טוב, באותם בתי כלא, יש היום דיבור על המחבלי נוח'בה שרוצים לוודא שיש להם תנאים הומניטריים כדי לא להסתבך עם הדין הבינלאומי וכו'. תשבי לי רגע מה את מכירה מתקופתך, מה את יודעת קורה היום, מה דעתך, בוא נתחיל ככה, מה דעתך על כל הסיפור הזה?
תראה, עם השנים, אני מכירה את יחיא סנוואר, פעם ראשונה ב-74 הייתי בבית של אחמד יאסין, ופגשתי אותו שם פעם ראשונה.
היית בבית של אחמד יאסין?
ב-74 הייתי בעזה, בבית של אחמד יאסין, הייתי עם מישהו מהשבק, אולי אתה מכיר אותו, קובי, מיכה קובי, הוא מתראיין הרבה בתקשורת, כן. ופגשתי אותו שם פעם ראשונה, הוא היה סוג של סנג'ר כזה, והתנאים בבתי הכלא היו לגמרי שונים, אני הכרתי את כלא עזה, הכרתי את כלא שכם, הכרתי את ג'נין, הכרתי את בתי הכלא ביהודה ושומרון ובעזה, ואני ליוויתי מחבלות לחקירות, הייתי נוכחת בחקירות שלהם, כי אז בזמנו לא היו חוקרות, אז כאילו אני כאישה הייתי צריכה להיות נוכחת בחקירות של מחבלות. מה שאני רוצה להגיד שעם השנים התנאים שלהם, הם נלחמו על התנאים שלהם. הם פתחו בשביתות רעב שזה הביא את הפוליטיקאים שלנו, וכל פעם שהתנהלו איזה שהם דיאלוגים על שלום ועל אוסלו ועל כזה, אז בשירות בתי הסוהר נדרשו להטב את התנאים שלהם, לתת להם ביקורים יותר משוחררים, לאפשר להם לנהל בחירות, לאפשר להם קנטינות ביד רחבה, לאפשר להם ספריות בבתי הכלא, והתערבות של בתי המשפט. בתי המשפט כל השנים אפשרו למחבלים להגיש עתירות לבגץ, והם ניצלו את הפלטפורמה הזאת במהלך כל השנים להטב עם התנאים שלהם. ובכל פעם שהם זכו בתנאים מופלגים, הם נלחמו לשמור על זה. הם יודעים לנהל מסע ומתן, הם אלופים, אנחנו רואים מה קורה היום, כן? איך אנחנו מנהלים מסע ומתן ואיך הם מנהלים מסע ומתן. איך הם מובילים את אלה שלנו שלא יודעים לנהל מסע ומתן, עם כל הכבוד להם, לאן שהם מחליטים להוביל אותם. והם ידעו לעשות את זה, והם כל השנים דאגו והטבו עם התנאים שלהם.
הם יודעים לדרוש תנאים, את אומרת, אבל למה, בוא נגיד לך, את מפקדת כלא, למה נותנים להם את התנאים האלה?
אז שוב אני אומרת, אתה כמפקד כלא, היית מכניס אותם לתוך מכלאות וזורק את המפתח לים. אבל אתה יודע, בכל פעם שהם הגישו עתירה לבגץ על תנאי כזה או אחר, למשל, הלימודים באוניברסיטה. הם רצו ללמוד באוניברסיטה, ואוניברסיטה הפתוחה התעקשה גם ללמד אותם, כי זה עסק רווחי, כן? זה לא משנה שזה מחבל, והוא מרצח מתועב, שבאמת היה לו הרבה מאוד דם של יהודים על הידיים, זה לא עניין אותם, עניין אותם העניין הכלכלי, לצערי הרב,
איזה
כן?
איזה שנה אנחנו מדברים בערך?
אנחנו מדברים על בוא נגיד, עד המלחמה האחרונה בעצם, הם די נהנו מתנאי מחיה של גם לימודים, גם זה.
הם הגישו עתירה לאוניברסיטה הפתוחה והם...
לא, הם הגישו, הם דרשו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, והאוניברסיטה הפתוחה שיתפה פעולה, היא הייתה שולחת את המפקחים שלהם, לקחת מהם עבודות, מבחנים וכו'. אבל מי שהיה מעורב ומי שעמד מאחורי תנאי המחיה שלהם, לא השתנה מהשביל לאוקטובר, זה אותם שופטים שמתערבים פעם אחר פעם, והם לא רואים בעיניים, הם לא רואים בעיניים. תראה, אני פעם התקוממתי על זה ששופטת החליטה שאסיר ילמד, למשל, מקצוע שאני כמפקדת כלא, ראיתי בזה פגיעה בביטחון המדינה. וביקשתי לבוא לעתירה להציג את עצמי, כי ראיתי שהם לא מתייחסים לקצינת העתירות שלנו. ואז הסתכלה עליה השופטת ואמרה לי, סליחה גברתי, עם כל הכבוד לך, את אומנם מפקדת כלא, אבל את לא יכולה לעצור את ההתפתחות של המחבלים בבתי הכלא. אז אתה מבין את התפיסה.
ההתפתחות שלהם.
את ההתפתחות שלהם, כן, התפתחות. ואתה רואה את זה היום, אתה רואה ששופטים מתערבים, בכמה יהיה עובי המזרן שלהם, וכמה קלוריות הם יקבלו במנות המזון שלהם, וכמה המזון שלהם צריך להיות מגוון, ואיך התנהלו הביקורים שלהם, ולא פעם הם דרשו ברבע שעה האחרונים של הביקור שנרים את הרשת, כדי שיוכל לחבק את הבן שלו, לא משנה שאת מי שהוא רצח, הוא לעולם לא יחבק את הבנים שלו, זה פשוט לא שינה כלום. ואלה בעצם כל השנים שהובילו לתנאי המחיה שלהם, ולביטחון שלהם, שהם יכולים לסמוך על בתי המשפט שלנו, שהתנאים שלהם יהיו, ועוד פעם, אף אחד לא יכול להגיד לי שיש אמנות בינלאומיות, אנחנו תמיד אובר נתנו להם תנאי מחיה, לא על פי אמנות בינלאומיות, אלא על פי אמנות ישראליות ובתי המשפט של ישראל.
איך את מסבירה את זה? כי את באמת מתארת מצב שאמנות בינלאומיות, אני מניח, אנחנו צריכים, התחייבנו עליהם, אז בוא נגיד שאנחנו צריכים לשמור עליהם, על הרף שהם מציבים. אני מניח שהרף של אותם אמנות הוא יותר נמוך מאשר מה שאנחנו, התנאים המפליגים, לימודים אקדמיים ועובי מזרן ודברים כאלה. אבל נשאלת השאלה, הרי מערכת המשפט שלנו הם לא, זה גם אנשים ציונים, הם אנשים טובים, כמוני כמוך. אז למה באות הדרישות, מאיזה מקום זה מגיע הדרישות האלה?
אני לא יודעת למה יש להם צורך, אתה רואה את זה גם היום. אני לא צריכה להתחיל לשחזר מה קרה, אז אתה רואה את זה היום. איך הם מוכנים לפתוח את, את דלתות בתי המשפט לכל מיני ארגונים, כמו עדאלה, כמו זכויות רופאים למיניהם. יש עשרות ארגונים שעם השנים הם צמחו כמו פטריות, ואותם אנשים במהלך כל השנים דואגים למחבלים. תראה, אני הייתי מפקדת כלא הנוער, שבחלקו, מחציתו היה פלילי, ומחציתו היה מחבלים צעירים שהגיעו לבתי הכלא. הם חייבו לפתוח כיתות לימוד וללמד אותם לבגרות, כי הם בגיל צעיר והם צריכים ללמוד בגרות. ודרך אגב, מרבית הנערים, כשרצו להצטרף לארגוני טרור, אמרו להם, לכו תלמדו. והם הנחו אותם, איך הם יכולים להגיע לבתי הכלא, לרכוש השכלה, כי בבית המצב הכלכלי קשה, אז תגיעו לבתי הכלא, תעשו פיגועים, תגיעו לבתי הכלא, תשלימו בגרויות, ואני אומרת לך את זה באחריות מלאה, תשלימו בגרויות, ואז אתם תשתחררו גם השכר שלכם, ברגע שאתם יותר משכילים, אז הרשות תממן אתכם, ותממן את המשפחות שלכם, בשכר יותר גבוה. זה נשמע אבסורד, אבל זה המציאות.
אתה מנסה לחשוב על מצב שבו בתי הכלא בעצם הם אטרקטיביים עבור מחבלים צעירים. המטרה, אני זוכר מורי סיר, שמאצלנו מהביטחוניסטים, סגן אלוף במילואים, הוא עורך דין, הפרקליט הצבאי הראשי ליהודה ושומרון. והוא אומר לי שהגיע אליו עורך דין של מחבל, ואתה בתור פרקליט, אתה מניח שמיש עורך דין של אותו נאשם ירצה להפחית בעונש, נכון? זה מה שעורכי דין עושים. הוא רצה להגביר לו את העונש. הוא אמר, אני רוצה שהוא יישב בכלא יותר זמן, ובסאבטקסט אתה מבין שהרשות תשלם לו יותר, שהוא יזכה לאותם לימודים שאתה מדברת עליהם. את ראית את התפנוקים האלה שהרשות משלמת להם? את ראית את זה מול האסירים שלך?
ברור. גם כקצינת מודיעין זוטרה, ועם השנים, ככל שהתבגרתי, כמובן גם התקדמתי בתפקידים, והייתי ראש מערך המודיעין של שירות בתי הסוהר, ואני התראתי עשרות פעמים, ישבתי בדיונים עם פרקליט המדינה, עם שי ניצן, והבאנו מפורט חוברות שלמות על העברות כספים לחשבונות בנק הדואר של אסירים. הרי כל אסיר הם דאגו שיהיה לו חשבון בפני עצמו. זה לא עניין אותם. זה לא עניין אותם. אתה ראית שחשוב להם שזה יהיה ושזה יתקיים, ושיהיה לכל אסיר קנטינה, ושיהיה שקט בבתי הכלא. דרך אגב, גם לשבק זה לא הפריע, השבק גם רצה שקט. ברגע שיש שקט בבתי הכלא, אז הרחוב שקט, אז יש פחות אימותים עם פלסטינים, וככל שאתה מתקדם בכל מיני שיחות, אני זוכרת את אוסלו, את אוסלו, היו מתקשרים אלינו שחלילה וחס לא נעניש אף אסיר אפילו על בעיות משמעת, כדי שיהיה שקט, כדי שיוכלו לנהל את השיחות בשקט. אם הייתה איזו אסירה, למשל, הייתי מפקדת נווה תרצה, שמחציתו היה מחבלות, ואז הייתה איזו אסירה מג'יהאד האיסלאמי שאפילו ניסתה לרצוח סוהרת במהלך השהות שלה, וכשהיא שפתה רעב, התקשרו אליי, ולחצו עליי לשחרר קצת, שחררי קצת. זאת אומרת שתשחרר, אל תעניש, תשחרר, תבליג, תחיל, כדי שיהיה אפשר להמשיך את השיחות. כי אם היא שובטת רעב והרחוב הפלסטיני עושה הפגנות ומערער את השקט, זה מפריע לשיחות שמתנהלות באוסלו.
מדהים, מדהים. עכשיו, וואו, אני לא יודע איך להגיב על זה, אבל תראי, זה... אני, לפני שאני ממשיך לשאלה הבאה, חשוב לי, כי הזכרת את זה, אותם סיפורים על, על, על משרתות במדים, כן, חיילות בבתי הסוהר, וכל הסיפור שמול המחבלים, את יודעת על מה אני מדבר.
כן, זה מחריד אותי.
זה בא מאותו מקום, מאיפה זה מגיע הדבר הזה?
אני אגיד לך, הרצון לתת לפמיניזם הזה של שוויון, אבל זה רק לאוכלוסייה מסוימת. אם אתה תשים לב, עוד פעם, אלה דברים שפשוט מזעזעים אותי. הרצון לתת לאישה ולגבר להיות אותו דבר בכוח, זה לא הולך, מה לעשות? אני בתור אישה אומרת את זה. לקחת נשים, ובדרך כלל זה משכבה סוציו-אקונומית, אקונומית קשה, זה אותם אלה ש... איך אמר אחד הקצינים הבכירים שהוא הביא את אבא של האתיופית, השוטרת מאתיופיה, הילדים שלהם לא היו בבתי הכלא. הם שולחים את החברה, את החתך הזה של חברה מוחלשת, הם מביאים אותם להתמודד בבתי הכלא. תראה, לקחו, תיקח תצפיתניות, לקחו את התצפיתניות, שמו אותם על הגבול, אפילו נשק לא נתנו להם להגן על עצמם. ו, 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 וזה אותו דבר לקחת חיילות, באמת, אני כאילו באמת ליבי ליבי לבנות האלה הצעירות, שצריכות להסתכל בעיניים של מחבל, מתואב, שלא רואה בעיניים, ראינו מה קרה בשביעי לאוקטובר, שום דבר לא למדנו מזה, נאנסו בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות, השפילו אותם, התעללו בהם, היום לוקחים בנות ומכניסים אותם לבתי הכלא, ומחייבים אותם ללוות אותם למקלחות, כי הם לא יכולים ללכת לבד, אסור להם, צריך פיקוח.
חיילות ללוות מחבלים למקלחות.
חיילות בנות 18-19 עובדות בבתי הכלא, הבנו שהבנו מה קרה לאחרונה רק לאחרונה, ולאף אחד זה לא אכפת. זה לא אכפת, אנחנו חוזרים על אותם טעויות.
זעקתם את הזעקה הזאת אצלכם, על התנאים הנוראים האלה?
אני יכולה רק, אני לא זוכרת בדיוק תאריך, אבל מי שהיה אז סגן הרמטכ"ל היה חלוץ, כשהעבירו את מתקני הכליאה של צה"ל, הרי עופר, מגידו, קציעות, אלה מתקנים שהיה ברשות צה"ל, הם העבירו את זה לאחריות של שב"ס, ולא, הם חסכו תקנים, תקני כוח אדם, והם החליטו שהם יכניסו לשם חיילות בשירות סדיר, זה עולה יותר זול, כן? זה עולה למדינה יותר זול. ואז חייבו להציב שם חיילות בנות 18. אני באופן אישי התנגדתי למהלך הזה, התנגדתי, אבל יכולתי להתנגד. מאוחר יותר, כשאני ניהלתי את בתי הכלא, שרון והדרים, אני לא אפשרתי לחיילות לכנס פעימה, נתתי להם תפקידים אחרים מסביב, של יומנאיות, של יותר במשרדי רישום וכזה, ואמרו לי שאני עוברת על ההנחיה הזאת, אמרתי, אני לאגפי המחבלים לא מכניסה אותם. אני לא הכנסתי אותם.
אמרו לך שאת עוברת על הנחיה ואת חייבת לאפשר
אני חייבת להכניס אותם לעבוד עם מחבלים. זה לצורך כך הם יועדו. זה התפקיד שלהם, זה התקן שלהם. אני לא הסכמתי לזה. אפשר לבדוק אותי. כל בית כלא שאני עבדתי, שאני פיקדתי עליו, אני לא הכנסתי חיילות פנימה.
מה את חושבת על הנוחבות היום שהתנאים שהם כלואים בהם? כי אומרים שהם מקבלים פירות ועוגות ועניינים, ופעם החזיקו אותם בהתחלה באיזה מין תאים משותפים כאלה במרתפים, והיום התנאים שלהם משופרים בהרבה, ומוודאים שיש להם מספיק קלוריות. מה דעתך על כל הדבר הזה?
אני פשוט מזועזעת מזה. אני חוזרת להתערבויות והחלטות של בתי המשפט, שהם רוצים להיות נאורים, הם חושבים, אתה יודע מה, המחבלים בזים לנו, הם לא מעריכים אותנו, הם מבינים שאנחנו פה עם כובש, אנחנו כולנו מתנחלים, אנחנו מחפרים על מה שאנחנו עשינו להם, וכבשנו אותם, והתעללנו בהם, וגירשנו אותם, אנחנו מפצים אותם בזה שאנחנו נותנים להם תנאי מחיה יותר טובים, שבתי המשפט מתערבים, והם יותר הומניים אליהם, הם פשוט בזים לנו, הם לא מעריכים את השופטים האלה. היו לי פעמיים הזדמנות להגיד לשופטים שהמחבלים בזים להם, זה שהם מגיעים לבתי המשפט ומסתכלים עליהם באיזושהי אהדה, השופטים על המחבלים, זה לא שהם מעריכים את זה, הם לא מעריכים את זה, ביום שהם יוכלו הם ישחטו אותנו. אתה יודע, אמר לי פעם, מי שהיה אחראי על שבועים ונעדרים, אמר לי, מה את מדברת יותר מדי על סינואר? אין לו אפילו דם של יהודים על הידיים. אני אמרתי לו, יהיה לו עוד הרבה דם של יהודים על הידיים, אתם לא מבינים איזה איש זה. אתם פשוט לא מבינים איזה איש זה. עכשיו, השבק מכניס את האנשים האלה לבתי הכלא, בתי המשפט, לא השבק. השבק הוא זה שבעצם באמת משקיע את מלוא מרצו ומסכן את עצמו כדי לעצור את האנשים האלה, להתחקות אחרי מה שהם עושים ולעצור אותם. ואנחנו מביאים אותם לבתי הכלא, הם יושבים עשרות שנים, הם לא מכירים אותם. את תראה את הרשימות של מחבלים, הם לא מכירים אותם. זה גם לא מעניין אותם. אתה רואה היום את ההתנסות הזאת שאני ואפסי עוד. אני יודע, אני משתתף, ראש השבק למשל, שמשתתף במסע ומתן, ואין לו שום רקע, עם כל הכבוד, באמת, בן אדם שבשביעי לאוקטובר לא ראה אפילו תמונת מודיעין שהייתה לו ככה מול העיניים, שיחיא סינואר עומד קבל עם ועולם, אומר אחד על אחד במהלך איזשהו מחזה שהם העלו בעזה, אני ראיתי את זה, אני אזוב הקיר ראיתי את זה. אז כל השבק המפואר שלנו לא ראה את זה, שהוא יוצא בהצהרה ומעלים מחזה אחד על אחד מה הם הולכים לעשות לנו. ואף אחד לא ראה את זה, אף אחד לא שמע את זה והוא הפתיע אותנו. אז תקשיב, אז אני לא מצליחה להבין מה קורה פה. אנחנו עוד לא ראינו תחקירים, אנחנו עוד לא מבינים מה קרה פה.
מה את חושבת שקרה? בלילה בין השישי לשביעי?
אני לא יודעת, תשמע, יכול להיות שהיו לו...
מה את משערת לעצמך?
הערכה שלי, כן. שאמרו שראש המודיעין המצרי היה מקור והוא הטעה אותו, הערכה שלי, גם יחיא סינואר היה מקור של או הוא או מוחמד סינואר. והוא עשה הצלבה עם מה שאמר לו ראש המודיעין, אני אומרת לך, זה הערכה, לא שאני יודעת מאיזשהו מקום. אני לא קשורה לאף ארגון ואני לא יודעת. אבל אני מעריכה שהיו להם כאילו שני מקורות פצצה, שאחד ישלים את השני, והם האמינו לזה. הם לא האמינו לא לתצפיתניות, לא למישהי מ-8200, שבאמת הביאה להם מודיעין הכי איכותי שיכול להיות. הם כל הזמן טענו שיחיא סינואר רוצה כלכלה חזקה, והכניסו לפה עובדים.
זה לא מתיישב עם המציאות אבל, הערכה הזאת. זאת אומרת, זה שאנחנו שמים להם מילים בפה, שאם ניתן להם עוד, נגדיל את מכסת הפועלים ל-20,000, כמו שעשו ביום לפני הטבח, כן? ושיתעלמו מהתצפתניות ויתעלמו מהמודיעין, כמו שאת אומרת, לא עזר לנו, כלומר, הערכות האלה היו...
גם לא יעזור לנו.
לשים להם מילים בפה.
גם לא יעזור לנו. מי שחושב ככה הוא טיפש, או שהוא עושה את עצמו, או שיש לו מטרות או כוונות אחרות, שאני באמת... אני מתפלצת מזה, ואני לא יכולה להסביר את זה בשום צורה. אנשים שעובדים במערכות כאלה, אם הם רוצים להאמין באיזה אג'נדה שלהם, והם לא מכירים את המיתוס, את האמנה של החמאס, את מה שהם אומרים בפה מלא, זה לא שהם נחמדים והם אומרים לנו משהו אחר, הם אומרים לנו בדיוק שאנחנו כולנו פה מתנחלים, שזה האדמה שלהם, ולעולם, לעולם, הם לא ישלימו עם הקיום שלנו, הם אומרים את זה. אז אתה רוצה שקט, מה אתה רוצה? בכוח שקט, כאילו, שקט מלאכותי, מה אתה רוצה? אני לא מצליחה להבין את זה. אני גם היום לא מבינה את זה, אני לא מצליחה להבין את זה.
יש איזה פער באמת, כי את אומרת, תראי, יש איזה פער בין מה שהחמאס משדר לנו, שהוא רוצה, כמו שאת אומרת, למחוק את העם היהודי, להשתלט על כל ארץ ישראל, ושום דבר לא יעצור אותו. ומהצד השני, את פוגשת גופים שאת דיברת עליהם, שרוצים לקנות שקט. עכשיו, זה מזכיר לי, אתה יודעת, גם בארצות הברית, אל תכעיסו את הסינים ושותפים אחרים, מקסיקו ואחרים בעולם, עם כל המכסים, כי זה יערער את היחסים איתם. כן, אז שהתמונה מאוד לא הוגנת, מאות מיליארדים לא מאוזנים, שארצות הברית יוצאת בהפסד פה, העיקר אל תעצבנו אותם. וזה מחזיר אותי לארץ, גם הרצון הזה לא להצבן. אל תצעדו עם דגלי ישראל בירושלים, כן? בריקוד הדגלים. זה יביא לנו רקטות בשומר החומות. אל תחרשו עם הטרקטור מול הגבול הסורי, זה יעצבן את הסורים. אל תלכו בלילה בחברון, זה יעצבן מישהו. אל תסור דרום אדום, זה חמאס לא יאהב את זה. חמאס אומר לנו, אל תצעדו בירושלים. הוא מעזה אומר לנו ומבעיר את ירושלים ואת יוש. זאת אומרת, במקום שמדינת ישראל תגיד, תנסו, אנחנו נראה אתכם ואתם תחטפו כעוגן, אנחנו כאילו, זה מחבר אותי לבתי כלא, זאת אומרת, תאפשרו להם פירות ועוגות ומזרנים ולימודים, אפילו תכניסו לשם חיילות, העיקר...
שקט.
העיקר שקט. איך את מס... אבל זה אנשים, זה גופים, שבק, שבס וכו', זה גופים מאוד מאוד מוכשרים ומכירים את הזירה ככה בגובה העיניים, אז איך את מסבירה את זה?
אני לא הייתי אומר, מי שמתנהג באופן הזה, אני לא מגדירה אותו כמוכשר או כלא יודעת מה, זה איזה רצון של עיוורון מובנה, איזה רצון של, אני יכולה לקרוא להם, זה קאט. כאילו, אתה צריך לכנס ברב רבם, כי זאת הדרך, אין דרך אחרת. אתה צריך להתעמת, אתה צריך כל הזמן להתגרות בהם, כדי להוציא את מה שהם יעשו לנו כשיש שקט, את מה שהם יעשו לנו כשהם ירדימו אותנו. אבל אנחנו רוצים להירדם, אני לא מאמינה בזה, אני אף פעם לא האמנתי בזה, אני חייתי את בתי הכלא, את המחבלים, מחבלות, אני אומרת לך שוב, למשל אני אתן לך דוגמה, בזמנו, עוד לפני עסקת ג'יבריל, כן, אני עוד, בעסקת ג'יבריל עוד הייתי, היו מחבלות די מסוכנות בבתי הכלא, הייתה פאטמה ברנאווי, השחורה, אם מותר להגיד, שהניחה פצצה בקולנוע ציון, היו מחבלות שהיו הניחו באוניברסיטה בירושלים, בקפיטריה שם, והיו הרוגים, והייתה תרס חלסה, זאת שחטפה את מטוס הבנה ורימה תנוס, אחות ישראלית מנצרת, כן? והתערבו כל מיני פוליטיקאים, אז בזמנו הם מאוד אינטליגנטיות, ובואו ניתן להם עבודה, שלא ישעמם להם, הם שפוטות למאסרי עולם, אז בואו ניתן עבודה שזה יהיה ברמה שלהם. אז הכניסו עבודות ברייל לנווה תרצה, ונתנו להם לכתוב ברייל לעברים, עם מכונות, דפוס וכזה, ואני אמרתי, חבר'ה, אני הייתי קמני צעירה, אמרתי, איך אני אמורה לבדוק את החומר שיוצא? אמרו לי, את לא צריכה לבדוק. מה זה עניינך? למה צריכה לבדוק? הם כותבים ספרים לעברים, ספרי ברייל. אתה מבין מה? אז כבר השתרשה התפיסה של הרפיסות הזאתי, ובאמת כאילו מתוך אמונה שאנחנו פה עם כובש, ובואו נשחרר קצת, בואו נהיה אומנים, בואו ניתן להם, בואו נעטיב עמם, בואו ניתן להם ללמוד, להתפתח, הם יאהבו אותנו, הם יעריכו אותנו, אבל זה ממש לא. הם כל הזמן, ואני מדברת איתך, אני, איך אומרים, לא נער, הייתי נערה, הייתי וגם זקנתי, כל השנים אני ראיתי את הכוונות שלהם מול העיניים. הם אמרו את זה בכל רם, ואנחנו התייפייפנו וויתרנו והגלנו פינות כדי שיהיה שקט. אבל זה לא עוזר, חבר'ה. הבועה הזאת היא בסוף מתפוצצת. היא התפוצצה לנו בשביעי לאוקטובר. היא מתפוצצת לנו עכשיו ביוש. אנחנו רואים את זה. השאלה, אם אנחנו באמת רוצים לנצל את התקופה הזאת, שהיא באמת תקופה מבחינתנו, אחרי שנה וחצי כל כך קשים, לעשות באמת, להסתכל על האויב, כמו שמסתכלים על אויב, דרך הכוונת, ולגמור את הסיפור הזה, עד לפעם הבאה, יהיו פעמים הבאות, זה לא שאנחנו הולכים לשקט תמידי, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להיות ערוכים ומוכנים, זה האויב שלנו, לא ייתן לנו להתקיים פה, אלא אם כן אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו פה נהיה עד שנה מסוימת, אחרי זה אנחנו כבר נלך מפה, שאלה מה אנחנו מתכוונים לעשות פה.
ואם אנחנו רוצים להיות פה לנצח, אנחנו צריכים, את אומרת, לשנות דיסקט.
כן, חד משמעי, כן. זה אף פעם לא יהיה אחרת. וזה כלל הארגונים, זה לא משנה. תראה, הם לוקחים היום את מרואן ברגותי, אז בזמנו, ציפי ליבני, איך קראו לו, פואד בן אליעזר, גדעון עזרא זכרונו לברכה, ופואד וג'מוס ממרץ, היו עולים לרגל ומבקרים אותו, והוא היה האיש סוד של יחיא סינואר המנוול הזה. גם היום הם אומרים, אם הוא ישתחרר, הוא יחליף מתישהו את אבו מאזן, הוא מתון, הוא פרגמטי, הוא לא, הוא יחיא סינואר, אותו דבר, אותו תפיסת עולם, הוא מסתכל עלינו באותו אופן, הוא בילה איתם באיטליה, ישב איתם במסעדות, טס איתם, לא יודעת איפה הם היו, בכל מיני כנסים, יחד עם פוליטיקאים שלנו.
מרואן ברגותי ופוליטיקאים שלנו? מה, טסו כן. לכנסים בעולם ו...
כן, לדעתי, כן.
התחככו ביחד.
כן, כן, כן. גדעון עזרא, זיכרונו לברכה, בעצמו סיפר לי שהוא היה איתו באיטליה, כאילו, הם נפגשו כשדיברו על הסכמי שלום וכזה, ושציפי ליבני הייתה שרת המשפטים, הם ניסו להוביל איזה דיאלוג, ורצו למנות אותו במקום מישהו אחר, כי הוא יותר פרגמטי, והוא היה ממש סך בכיתם, תקשיב, סך בכיתם, הם היו באים לכל, יושבים איתו שעות בחדר הביקורים, מדברים איתו ומתכננים איתו את המהלכים של מה יהיה יום אחרי אבו מאזן וכו'.
הוא יודע גם להיות נחמד, את יודעת.
ברור.
פה משה פוזיילוב שהיה אצלנו פה,
ברור.
האיש שבק שראיין את מרואן ברגותי והפליל אותו ומכיר אותו הכי טוב, הוא אומר, הוא סחבק, הוא יודע להתחבב עליך.
על הישראלים. הוא בדיוק מנובל, בדיוק כמו, נו, איך קוראים לו? זה ששחררו אותו עכשיו בעסקה שברח מכלא גלבוע.
כן, נו.
זכריה זבדי.
זכריה זבדי, בדיוק.
זכריה זבדי תלמיד שלו, שתדע. הוא תלמיד שלו. והוא בתוך, במהלך השנים שלו בבתי הכלא, הוא טיפח המון כאלה שהם יהיו נאמנים לו בהמשך, זה בדיוק מה שעשה סינואר, אותו דבר. הוא היה איש סוד של יחיא סינואר, הרי כשגלעד שליט נחטף, והם התחילו לנהל את כל המסעים ומתנים מול...
מול חמאס,
חלד משעל, חלד משעל, מי שהיה בא לבקר את ברגותי בכלא, זה היה שליח של חלד משעל שהוא היה עורך דין מהרשות הפלסטינית, והוא היה מעביר מסרים של יחיא סינואר לחלד משעל, ואנחנו יודעים שיחיא סינואר התנגד קשות לחלד משעל. הוא כל הזמן דיבר על חיי התענוגות שלו ועל בתי המלון המפוארים שלו. אני אומרת לך את זה מתוך חומרים מודיעיניים, אנחנו אספנו כתבים שלו, מחברות שהוא כתב, וכמובן שתרגמנו והעברנו למי שהיה צריך להעביר, והיו צריכים להכיר אותו מתוך החומר הזה. אבל הם, אתה יודע, לפעמים יש תחושה שאתה לוקח מישהו, אתה מכניס אותו לכלא הזה, אתה עוצר את הרצון שלו לפגוע בנו, ומה לעשות? תראה, יש עסקאות, הנה, אנחנו עוד פעם נכנסים לעסקאות האלה, ואם אנחנו הולכים לשחרר, יש אנשים יותר גרועים ממנו, יותר גרועים מיחיא סינואר.
אנחנו הולכים לשחרר אותם.
ואנחנו הולכים לשחרר, אם אנחנו משחררים את עבדאללה ברגותי, הוא מהנדס, נדמה לי, קוויטי, עם 65 מאסרי עולם, שעשה פיגועים הכי קשים. יש לך את כנופיית סילואן ששחררנו אותם, שאנחנו, לא יהיה לנו יום שקט אם אנחנו לא נסמן אותם ולא נחסל אותם. אני חושבת שאם השבק לא חושב על זה, כמה מהלכים קדימה, לסמן את האנשים האלה לא יפסיקו את הטרור שלהם.
מה את חושבת באמת על העסקה הזאת? זה היה מהלך של אין ברירה, כי את מכירה את זה מהזווית של המטרות עצמם, בעיקר אותם אלה שהשתחררו בעסקת ג'יבריל, בעסקאות בשנות ה-2000 מול חיזבאללה, זה היה קצת שונה, אבל בעסקת שליט, מה צפוי לנו פה? זאת אומרת, זה אנשים שאת היית חותמת על עסקה כזאת? בוא נשאל ככה.
בוא נגיד לך, צריך לעשות הפרדה, בשביל זה אנחנו בוחרים מנהיג שידע לעשות הפרדה בין הרגש לרציונליות. גם חיזבאללה, שחררנו את סמיר קונטר, סמיר קונטר היה ארכי מחבל, ותקשיב, הוא הגיע צעיר לכלא, הוא כל השנים תכנן את המהלכים שלו, הוא היה מעריץ של נסראללה, ששניהם יהיו בגיהנום, ומזל שמדינת ישראל, שזה אני מניחה שזה מוסד, חיסלו אותו אחרי תקופה, ראו איך, לאן הוא הולך, מה הכיוונים, וחיסלו אותו. וזה מה שהיינו צריכים לעשות לאלה ששחררנו בעזה, ולא עשינו את זה. שחררנו את ג'יהאד יגמור, הרוצח של נחשון וקסמן, לטורקיה. שחררנו את מוסא דודין לטורקיה. שחררנו עוד אנשים לטורקיה. אלה אנשים מחוללי טרור. הם שנייה לא נחו, גם בכלא, הם כל הזמן ניסו להכווין פיגועים מתוך הכלא. מי שיודע לנהל מסע ומתן, מי שיש לו ניסיון בזה, מי שיודע להביא הישגים, כי ערבים יש להם יכולות של מסע ומתן, אני רואה, ולא נעים לי להגיד לך, אותם אנשים שהולכים ומנהלים מסע ומתן, הם לא מגיעים לרבע של הרבע שלהם, הם לומדים את זה בכלא, את המסע ומתן, הם לומדים את זה בחוץ, הם יודעים לנהל מסע ומתן, ותראה איזה מסע ומתן אנחנו מנהלים, אנחנו לא מביאים את כולם, אנחנו משחררים ארכי מחבלים, אנחנו מפיצים את הרחובות שלנו בפיגועים עתידיים מזעזעים, ואני לא יודעת, אני מקווה שמישהו חושב כמה מהלכים קדימה.
זאת אומרת, אנחנו מציפים את הרחובות במחבלים, ואנחנו צופים את הפיגועים הבאים, בזה שאנחנו עושים, פותחים שעון לפיגועים
חד
הבאים.
חד משמעי.
אבל אם את רוצה, את אומרת, כי אנחנו מתפללים שכל החטופים יחזרו, אנחנו רואים אותם חוזרים בפעימות, ואת אומרת, מה, שהם, שצריך לעשות, לנהל את המסע ומתן הזה הרבה יותר חכם, לדבר ערבית, כמו שאומרים לנו?
חד משמעי, לדבר ערבית, okay. לדפוק על השולחן כמו שהערבים יודעים, ולא להיות עוד פעם, אנחנו ממשיכים את אותה המשכיות של הנחמדות, של ההומניות, של הוויתורים, של ההכלה, וזה מה שאני רואה, אני כאילו, אני כואבת, אני לא יודעת איזה עולם אנחנו הולכים לשיר, אני לפחות לנכדים שלי, לילדים שלי, את מי אנחנו משחררים, אלה אנשים, הם מחוללי טרור, הם ניסו מתוך הכלא להכווין פיגועים. אז עכשיו שהם בחוץ, הם יישבו בשקט, זה לא יקרה. תראה, מבחינתם, יחיא סינואר הוא אחד הגיבורי תרבות שלהם. הם ככה יראו בו, לא משנה שעזה תחרב ותעזוב את כמה אנשים שם צועקים. הם כולם, אני אתן לך סתם דוגמה, הם כולם, כשאומרים, שאין בעזה חפים מפשע, תקשיב מה שאני אומרת לך. אני מכירה אותם גם בנוער, אני גידלתי חלאות כאלה בנוער, וראיתי אחר כך הם הגיעו כבוגרים בפיגועים הרבה יותר כואבים, היו קצת יותר משכילים, וכבר אבו מאזן דאג להם לשכר גבוה, הוא גם סידר את המשפחות שלהם, אז היה סבבה. אני, הייתה לי ילדה שחלתה בסרטן, והייתה מאושפזת בבית חולים, יחד עם ילדים ערבים שהגיעו מעזה, שהסיעו אותם לעזה. וחלקם ניצלו מהמחלה. ביום העצמאות אתה ראית אותם יושבים בחוץ, על המדרגות של הבית חולים ושורפים דגלי ישראל, כשהביאו דגלים, עם מתנות הביאו להם, ומחשבים, וכיתות לימוד, ולימדו אותם, והביאו להם מתנות, וסידרו בתי מלון למשפחות שלהם, שלא ירוצו כל פעם עד עזה, שישארו סופי שבוע קרובים לילדים שלהם. אני פגשתי אותם בכלא, הם הגיעו לכלא, כמחבלים, וכשאני שאלתי אותם, כאילו, מה הקטע אחרי כל מה שנתנו ועשינו, וההחלמה שלכם וההסעות שלכם, אמרו לי, כאילו, זה מה יש. זה הדרך שלנו. אתה מבין? אז על מה אנחנו מדברים?
אין שם חפים מפשע לדעתך?
אף אחד לא.
ומה לעשות איתם?
לגרש אותם.
את כולם?
את כולם. את כולם לגרש מפה. תראה, אנחנו לא יכולים את כולם, אנחנו יכולים את מי שמסכים, צריך לשכנע אותם ללכת מפה. צריך להיצמד חזק לתוכנית, שהרגע יש לנו מזל עכשיו, שיש לנו נשיא ארצות הברית, שהוא מעודד את היציאה שלהם מעזה. בחיים לא יהיה לנו גבול שקט איתם. הם שונאים אותנו מבטן ולידה, וזה גם אנשים שלהם. וגם הילדים שלהם, וגם הם שונאים אותנו, אתה תראה אותם, אני אומרת לך, הם מטופלים בבתי החולים שלנו, ביום עצמאות מביאים להם יחד עם כל הילדים מתנות ומחשבים, אני מדברת איתך מתנות, יש עמותות שתומכות בהם ומסיעות אותם וקונים להם ומשקיעים בהם, הם יושבים ביום עצמאות על המדרגות של בית החולים, והם שורפים את דגלי ישראל, עם הצד של האבא שהוא מעשן סיגריה. אז בחייך, אתה צריך להיות מציאותי, מה אנחנו רוצים להגיד לעצמנו, שאנחנו יכולים לעשות להם חינוך אחר, חינוך מחדש, זה לא יקרה.
לא יעבוד.
לא, זה לא יעבוד.
אני זוכר שסיפרת בראיון אחר, שהיה ילד חולה סרטן, אני חושב, או חולה איזשהו גידול שהגיע מעזה, לבית חולים סורוקה נדמה לי, או שניידר, וההורים היו איתו וסידרו להם, וארוחות שבת ומגורים בישראל, עד שהולד הילד בבית חולים, והתייחסו אליו כל כך יפה.
והגיע לכלא.
והגיע לכלא בנוח. ופגשת אותו שם.
כן, זה מה שאני אומרת לך. פגשתי אותו בכלא ושאלתי אותו, אתה לא מתבייש כל מה שעשו בשבילך? אני ראיתי, לפי הצלקת זיהיתי אותו. עשו לו ניתוח, פתחו לו את ה... הוציאו לו גידול סרטני, אף אחד לא האמין שהוא ישרוד את זה. והוא שרד את זה, לפי הצלקת אני זיהיתי אותו, והסתכלתי כשהוא הגיע, וקראתי לו, הוא כנראה זיהה אותי, והוא לא התרגש ממני. הוא אמר, זה מה יש כאילו. אמרתי לו, אתה לא מתבייש, אנחנו דאגנו להחלמה שלך, השקענו בך, קנינו לך, כל המשפחות שם הביאו מתנות להורים שלך, למשפחה שלך, כי הם באים תמיד כמו מסכנים, וצריך תמיד לדאוג להם ולתת להם. וזה מה שהגעת אחרי פיגוע ל... כן, הם לא... זה מטורף, כן. אבל אתה שמעת בעוטף שאנשים... קיבלו אותם, ודאגו להם, והעבירו להם כספים, ותמכו בהם, והם שחטו, והם שרפו, והם אנסו. מה יותר מזה? אני כבר שנים זועקת את זה. אל תאמינו להם.
לא
חברים,
להאמין להם.
אל תאמינו להם. איך אומרים? כבדהו בקטנה וחשדהו ארוך מפה עד לסוף העולם. אין, אסור לנו להאמין באויב הזה. אסור לנו להאמין באויב הזה.
נכנסו לקיבוצים ולמושבים לעבוד שם ביום חמישי, שישי, וביום שבת נכנסו לשחוט את המשפחות. את יודעת, אספו את המודיעין, פה נגרת את הלוף, פה גרה המשפחה, מדויק עד הקצה החוד. וואו, איך אנחנו
טיפשים? איך אנחנו טיפשים? הם אספו עלינו מודיעין, אנחנו הכנסנו אותם מעזה, ולא אספנו עליהם מודיעין, לא ידענו עליהם כלום, לא ידענו את מי אנחנו מכניסים. הם עבדו. הם עבדו מודיעין כמו שצריך, עבדו, אספו, איסוף, איסוף, איסוף. אם היינו טיפה פוקחים את העיניים והיינו קצת יותר חכמים, הם יודעים שאנחנו מטומטמים, הם צחקו עלינו, הם פשוט הסתלבטו עלינו. זה מקומם אותי.
הבאתי, אני יכול לדבר איתך שעות, אבל רציתי לגשת ליחס סינואר. בוא נדבר עליו טיפה. את הסתכלת לו בעיניים, הוא היה אצלך בלשכה, כן? הוא היה אצלך בכלא.
בכלא, לא בלשכה, אני הייתי עובדת למטה. על הלשכה שלי אף פעם לא נתתי להם להיכנס, הם לא נכנסו אליי.
ומה את קוראת ממנו? מה את קוראת עליו בעיניים? מסתכלת לו בעיניים, מה את רואה?
תראה, אני לא צריכה לקרוא לו בעיניים. מעבר לזה שאני יודעת, גם מאחורי הקלעים מה הוא עושה, אני שמתי אותו במקומות ממותקנים שידעתי עליו המון, כאילו. הפעלתי את כל את כל הכלים הכבדים, כי הוא הוכרז אצלי כאסיר יעד ארצי. יעד ארצי, שבעצם אני כל הזמן, כולם עסוקים בלאסוף עליו מודיעין. אתה מבין? והאיש הזה ידענו, גם לפי איך שהוא מתנהג, למסרים שלו, לפי איך שהוא בונה אותם בכלא, איך להזין לתקשורת הישראלית, כל השנים.
מקשיב לתקשורת הישראלית, סימואר.
לתקשורת הישראלית על מלא. איך החברה הישראלית מגיבה בהפגנות, וליבת ההפגנות של סביב גלעד שליט כל השנים. הוא ידע בדיוק איפה נקודות התורפה שלנו, הוא העביר שיעורים שלמים על איך לקרוא את החברה הישראלית. הוא העביר שיעורים בחצרות טיולים כשכולם ישבו סביבו, הוא העביר להם מסרים, תראו איך הם זה, מה שיכול לשרוף אותם ולשבור אותם, זה בפנים, הקרע, תראה איך הם מפגינים, תראה איך הם שונאים את הראש ממשלה שלהם, תראה מה בכלי התקשורת פרשנים מדברים. אתה עושה האזנות על האיש הזה, זאת כל התורה שלו. עכשיו הוא אף פעם גם לא מסתיר את השנאה שלו. הוא לא אומר, תשמעו, אתם הצלתם את החיים שלי. אני שאלתי אותו, אני פגשתי אותו, הייתי כבר ראש חטיבת מערך המודיעין של שב"ס, נכנסתי לאיזה ביקור בבית חולים של שב"ס, מרש, מרכז הרפואי, בדיוק איזה סוער בא, קורא לי, אומר לי, תשמעי, יש פה איזה אסיר שרוצה לשאול אותך, רוצה לדבר איתך. באתי לאמבולנס, הוא בדיוק היה בדרך ללכת לבדיקות חוזרות אחרי הניתוח שהסירו לו גידול. והוא עם דמעות בעיניים, מפחד על עצמו, אומר, תגידי, אני לא יודע מה הייתי, אף אחד לא אומר לי מה הייתי. היה לי גידול, עשו לי ניתוח, הוציאו לי את הגידול, ועכשיו אני מקבל טיפולים, אני לא יודע מה הייתי. אמרתי לו, תגיד, אתה יכול להגיד לי מה עם גלעד שליט קצת? לספר לנו מה איתו, כדי שאני אגיד לך מה איתך?
ומה הוא נלך?
הוא אמר לי, אני לא יודע.
והוא ידע.
אני לא יודע, תראה, אני מניחה ש... הוא אח של מוחמד סינואר, מוחמד סינואר היה שותף בתכנון של החטיפה של גלעד שליט. תראה, אני לא יודעת כמה הוא ידע לפרטים וזה, כי הוא תמיד נזהר. הוא היה בן אדם פרנואיד, הוא מאוד מאוד נזהר, הוא כל הזמן הסתכל, הוא בחן את האנשים. במי שהוא חשד שהוא משתף פעולה, הוא דאג שישחיתו אותו.
והתעמתת איתו פעם על הדבר הזה? אמרת לו, טיפלנו בך, מה אתה חוזר לטרור?
כן, כן, חד משמעי, כן. באתי לאדרים, הוא היה באגף השמור שם, עם כל החילות האחרות, ואמרתי לו, נו, אתה אסיר תודה עכשיו, הצלנו את החיים שלך, הבנתי שאמרו לך שנקי, אין לך גרורות, אין לך כלום. הוא אמר לי, לא, זה התפקיד שלכם. וואלה, זה התפקיד שלכם, לטפל בי. אם אתם לא יכולים לטפל בי, אתם משחררים אותי, זה התפקיד שלכם. הוא לא אמר מעולם, הוא לא זה, הוא לא חשב שבכלל מגיע לנו תודה. אתה לא יכול להבין, אני לא יכול להסביר לך איך הוא ראה אותנו, באיזה אור הוא ראה אותנו.
הוא זלזל בנו, הוא העריך אותנו, הוא פחד מאיתנו, מה היחסים שלו?
הוא ידע שאנחנו עם מאוד חכם, הוא ידע שיש פה המון טכנולוגיה שאנשים, המוח היהודי מביא לפה, והוא דיבר על זה שאנחנו מדינה חזקה, כי יש לכם מטוסים ויש לכם טנקים, אתה יודע, מצחיק. פעם שפעתי אתה יודע, הייתי שפעתי אנשים בדין משמעתי, גם סוהרים, גם אסירים, על עבירות משמעת, הייתי שופט אותם. ושאל אותי, נתתי לו כנס של 400 שקלים, והם היו מתים מזה. אז פעם הוא שאל אותי, תגידי, מה אתם עושים עם הכסף הזה שאתם לוקחים לנו? אמרתי, אנחנו קונים טנקים, מטוסים, וזה פיצץ אותם. זה כל הזמן הם היו מדברים על זה, שאני אמרתי בדין משמעתי שאנחנו קונים טנקים ומטוסים. אז הוא אמר, זה כסף קטן, אתם קונים בכסף של אמריקה את המטוסים ואת הטנקים שלכם. הם ידעו שאנחנו חברה מאוד מתקדמת, אבל הם גם הכירו את הנקודות תורפה שלנו. את החולשות שלנו.
ואת ידעת שסינואר יחזור לטרור?
ברור, ברור, חד משמע, אני אומרת לך, אני אמרתי לאופר דקל, הוא אמר לי, בטי, על מה את מדברת? הבן אדם אין לו אפילו דם של יהודים על הידיים. אמרתי, חברים, יהיה לו עוד הרבה דם של יהודים על הידיים. אתה יודע, גם היו מסתלבטים עליו לא פעם בכלא. על זה שהוא בעצם מטיף לכולם והמתחרים שלו, הייתה תקופה שהיו לו מתחרים, אז הוא אמר את זה, הם אמרו לו את זה, אתה על מה אתה מדבר, שהוא, כאילו אתה אין לך דם של יהודים, זה די ביאס אותו גם.
כן, כי הוא התנקם במשטאפ עם ערבים בעצם, הוא לא, כן, הוא לא פגע ביהודים ישירות לפני כן, הוא לא הספיק לרצוח יהודים לפני כן.
הוא
לא
הספיק, הוא רצח משטאפים, אבל בצורה הכי אכזרית. הוא היה מבקש מאח של משטאפ, שהוא חשד בו, כן? שיחות לו קבר, והוא היה נכנס לשם, אתה מבין? הוא עשה דברים מזעזעים.
ולא היה לו בעיה לעשות את זה לנו פי כמה, אם הוא עשה את זה לאחים שלו,
ברור,
בוא נגיד ככה.
ברור, מה, על זה אנחנו צריכים לחשוב, אם הוא מסוגל לעשות את זה לקרובי משפחה שלו, ולחברים שלו, ולשכנים שלו, אז בטח הוא בטח שלנו יעשה את זה הרבה יותר כואב וגרוע ואכזרי, כן?
מה חשבת כשחיסלנו אותו?
תשמע, הייתה איזושהי הקלה, אבל הרגשתי שזה לקח הרבה זמן, וזה די ביאס אותי, כאילו, הרבה זמן זה לקח, עם כל המודיעין שלנו, וכמו שהוא אמר, כל המטוסים שלנו, וכל הסייבר שלנו, כל כך הרבה זמן לקח לנו לחסל את החלאה הזאת, ובסוף גם זה לא היה על בסיס מודיעין איכותי כזה, שמצאנו אותו וחיסלנו אותו. אתה יודע, זה היה ממש מקרי, אמנם מוצלח, אבל מקרי. כן, והיום אנחנו לא, מה התקדמנו מאז, תגיד לי? מאז שחיסלנו אותו, אנחנו מצליחים להביא חטופים, אנחנו מצליחים לעשות משהו בהיבט המודיעיני, אנחנו מביאים איזשהו מודיעין איכותי, לפחות בתחושות, אתה לא מרגיש את זה.
אני ראינו שבאמת מהמחבלים שתפסו בשביעי לעשירי ולאורך הלחימה בעזה, הביאו מודיעין איכותי, אבל באמת ההרגשה שתשמעי, עזה זה זירה קטנטנה, אז יחסית לשאר הזירות שלנו. אז באמת זה מאוד מתסכל, אבל אני בטוח שזה יצא לצד הטוב ביותר. ובטי, אני רוצה להזמין אותך עוד 10 פעמים לפה, אבל
אני כן. רק רוצה להגיד משהו לסיכום. אסור לנו להתמקד ביחי סינואר, כי את מי שאנחנו משחררים היום, הוא הרבה הרבה יותר גרוע מיחי סינואר. ואם השבק וכל הגורמים האחרים לא ישכילו להבין שאנשים האלה חייבים להיות תחת העין הפקוחה שלנו, אנחנו חלילה וחס נצפה אירועים הרבה יותר אכזריים וכואבים, כי הם מסוגלים לעשות לנו את זה בצורה הרבה יותר אכזרית ממה שזה היה, ויש תחרות ביניהם תמיד. מי עושה את זה יותר כואב ליהודים, מי עושה את זה יותר אכזרי ליהודים, ומזה אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק ולדעת את זה טוב טוב.
זה מזעזע, ואנחנו צריכים באמת כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק, ואולי לסיום אני אשאל אותך, בתור יהודיה, איך היית באה לעבודה, איך היית באה לשירות בשבס, איך היותך יהודיה וישראלית השפיעה על השליחות שלך במסגרת הזאת?
תראה, אני לא אגיד לך שלא, היו תקופות שזה היה מאוד קשה, בעיקר כשהייתי צריכה לחוות פיגועים קשים בחוץ, והייתי קולטת את אותם מחבלים שהם למעשה ביצעו את הפיגועים האלה. היו שעות מאוד קשות, אבל ידעתי שאני עושה את זה בצורה הכי נכונה, ואני יודעת גם איפשהו לתת להם בנקודות הכואבות כמה שאפשר, כן? כי עם כל מה שיש מסביב, אתה עושה את המקסימום שאתה יכול. היה קשה, היה מאתגר, אבל ידעתי שאני הכי יודעת לעשות את זה, כי אני צמחתי בתוך הארגון הזה, וידעתי עם מי זה האויב שלנו, ולהיות כל הזמן עם האצבע לדופק. אני כל הזמן אמרתי, אתה יודע, פעם שאלו אותי, הפקודים שלי, מתי אנחנו נוכל לעבוד כאילו בנחת, בשקט, אמרתי להם, איתי לא יהיה לכם יום כזה. תמיד אתם תהיו דרוכים, תמיד אתם תעשו להם חיפושים, תמיד הם יתקוממו על הדרך בה אני פועלת, וזאת תפיסת העולם שלי. זאת תפיסת העולם שלי, לא לקנות שקט, תזהרו מזה.
לחלוטין. תודה רבה. תתמוגר בתילת.
תודה לך.
שמחנו לקבל אותך.
תודה. תודה לרעיון.